ברוכים הבאים והנמצאים. ערב ראש חודש, רק שני דברים טכניים שלא נשכח. השבוע מתחלף השעון, אז בשבוע הבא בעזרת השם השיעור בחמש, לכבוד חדפת השעון, כמו מנחה בחמש, כרגיל בקיצור, חמש, ואחרי התפילה השיעור, לא משנים. בסדר, חמש, ואחרי התפילה השיעור. ובעזרת השם, השיעורים הבאים הם בשבוע הבא ובעוד שבועיים, קרוב לפסח, אז יהיה שיעור. גם לפני פסח, נכון? זה לא ערב פסח ממש, מתי פסח? זה יום... עד יום ראשון, נסתום מהכל מוכן, וזה... שום עליכם. וזהו, ושני השיעורים שנותרו לנו מאפשרים לרשותכם להיכנס בהגדה בנקודה אחת שלא לפי הסדר. התחלנו בכוונה בפעם הזאת, חודש וחצי כשהתחלנו עם הדברים, התחלנו בכוונה קרוב לסיום, לקראת ההלל, ובמגמה באמת פעם אחת ללמוד את הסוף, תמיד לא מגיעים אליו. שאמר לי פעם שהאגדות כבר שם אין פירושים, כבר נשברו. אז התחלנו שם בכוונה, והגענו לנרצה, ואנחנו ניכנס בעזרת השם לנרצה, ולחד גדיה, בעזרת השם, כמה שנוכל, בפעם הבאה, זה קרוב יותר לפסח. אני רוצה הפעם לעשות חריגה אחת קטנה, היא בתוך האגדה מאוד מאוד מאוד. אנחנו ערב ראש חודש ניסן, ובהגדה באופן תמוע ראש חודש ניסן מוזכר בהדגשה, למרות שהוא לכאורה לא אמור להיות שם. אנחנו לא אמורים לעסוק בראש חודש ניסן, אבל הוא מוזכר בהדגשה. ולכן, למרות שהפעם באמת למדנו את ההגדה ככה מהחלק האחרון, גיחה אחת לחלק היותר מוכר של ההגדה, ודווקא שם קשיים גדולים מאוד בהבנה של ראש חודש, בהבנה של ניסן. השבוע ביום חמישי, נכון? ראש חודש, בעזרת השם, בניסן נגאלו, ובניסן עתידין לגאל. אנחנו ניכנס קצת לראש חודש, אבל לראש חודש דרך האגדה. מי שיש לפניהם אגדות, אני בסוף ארבעת הבנים, אחרי ארבעת הבנים, בבן שתמיד בציורים הוא הכי משעמם, אבל לדעתי הוא הכי חשוב, זה הזה שאינו יודע לשאול. תמיד אנחנו אומרים שבארבעת הבנים אנחנו עושים פשעים גדולים. לא נחזור לארבעת הבנים, אבל היום קצת נעסוק בשאינו יודע לשאול. תמיד נדמה לנו שבארבעת הבנים כל אחד מצייר את החכם בתור הילד שלו, הרשע זה הילד של השכן, תם זה הבן דוד. השם לא יודע לשאול סתם איזה תמבט כזה, ככה, עם בנים ארוך כזה. ארבעת הבנים, כך למדנו הרבה פעמים, הם ארבעה בנים. ואני ארבעת הבנים, אני כל הבנים. אני החכם, ואני הרשע, ואני התם. אולי הדבר הכי חשוב והכי קשה בלילה שכל עניינו זה לשאול, אני השאינו יודע לשאול. מישהו בטעות פעם זיהה את השאינו יודע לשאול עם טיפשות. רע מאוד. לי דווקא נדמה שהשאינו יודע לשאול הוא ילד ש... פשוט לא מבין מה הבעיה, למה צריך לשאול כל היום? מה חסר? יש הכל, מה הבעיה? סתם אתם חופרים לי. תפסיק לחפור. למה לשאול כל היום? השאינו יודע לשאול הוא אני. ולדעת לשאול זה עבודה הרבה יותר קשה מהעבודה הקלה של לדעת לענות. כי תשובות תמיד יש הרבה ושאלה יש רק אחת נכונה. ולדעת באמת באמת לחיות בלדעת לשאול. זה אולי כל סיפור הלילה הזה, זו הגאולה. לא להיות שבוי בקונספציות, לדעת לשאול. לשאול בעברית זה לא רק לשאול שאלה. לשאול זה גם לשאול משהו ממישהו שיש לו. לשאול משהו שאין לי ולקבל אותו ממישהו אחר. רק מישהו מושלם לא שואל שום דבר מאף אחד, כי יש לו הכל. רק מי שיודע לשאול כנראה יכול לשבת בחבורה, כי הוא כנראה זקוק לכל הבנים, ויכול להתחיל לשאול. אבל השאינו יודע לשאול הוא לא ענייננו היום. היום ענייננו הוא מה שמופיע אחרי השאינו יודע לשאול, אלא שאי אפשר להתחיל את זה בלי ושאינו יודע לשאול. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. שנאמר, והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. ההגדה התחילה בהלך מעניה, נזכיר. מהלך מעניה היא עברה לשאלות הילדים, מה נשתנה. ניסינו לענות לשאלות בתשובת עבדים היינו לפרעו במצרים. עסקנו בעבדות, בעיקר הפיזית, הלאומית. ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. דיברנו על החובה לספר ביציאת מצרים עוד ועוד ועוד, והבאנו את הסיפור הידוע על חמשת החכמים שסיפרו כל הלילה. ואז אמרנו שהסיפור צריך להיות לכולם, ולכן התגלגלנו לארבעת הבנים. החכם עם שאלתו, הרשע עם שאלתו, התם עם שאלתו, והשאינו יודע לשאול לא שואל. את השאינו יודע לשאול מצאה האגדה בפסוק שבו האבא מדבר, ובכלל לא מופיע שם בן. הוא מופיע רק תוך כדי תשובה. אין כי היא שאלך. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אני אחזור עוד מעט אל הפסוק הזה שהוא הפתיחה של הכל. כאן לכאורה מסתיים סיפור ארבעת הבנים. וכאן מתחילה פסקה חדשה, שנראית חדשה. גם בדפוסים בדרך כלל היא מתחילה עכשיו קטע חדש. כשמחלקים קטעים לקרוא, בטח פה מתחיל מישהו חדש. הקטע החדש מתחיל ולכאורה אין בו כל כך צורך. והגדת לבינך, זה סגנון מדרשי קלאסי. כיוון שהזכרנו את המילים והגדת לבינך, למה הזכרנו אותם? כהסבר לאבא שימשוך את בנו ויספר לו והגדת. אגב זה באים ושואלים שאלה שהיא בעצם ציטוט ממדרש, מחילת, מדרש על הפסוק, שלכאורה, וזו השאלה הראשונה שאני רוצה להציב לפנינו עכשיו, ממש לא קשור להגדה. והגדת לבינך, בוא נקרא בפנים. המבנה הוא קלאסי למדרש הלכה. יכול מראש חודש, למי שלא מצוי, מדרש הלכה בניגוד למדרש אגדה. מדרש הלכה הוא מדרש שרוצה לברר את ההלכה מהפסוק. יכול מראש חודש, בעברית אחרת. באיזה פסוק מצאנו שצריך לספר ביציאת מצרים? זו לא השאלה. זה כתוב בתורה, זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים. כתוב, למען תספר באוזני בנך. אבל מתי? כל יום צריך להזכיר את יציאת מצרים, נכון? ערב הבוקר. יפה, כבר הזכרנו את זה. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר מצויה. אבל יום אחד מיוחד לא מספיק להזכיר, צריך לספר את סיפור יציאת מצרים ממש. לספר סיפור זה לא להזכיר. לספר סיפור זה להרגיש בפנים, זה לחוות, זה לספר. ועכשיו דנה ההלכה או דנה מדרש המובא פה בהבנת הפסוק שלכאורה, לא לכאורה, בוודאות אומר את הזמן לספר. והגדת לבינך, תעזבו, אנחנו הזכרנו את זה כדי להגיד שמדובר על הבן שאינו יודע לשאול. בסדר. אבל עכשיו שואלים שאלה. יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא. כי כתוב הפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמו. אי ביום ההוא, קודם נקרא את הכל, יכול מבעוד יום, ביום, יכול להיות מפורש, או ביממה, ויממה בעברית זה מהערב ועד הערב, ולא הפוך, ויהי ערב, ויהי בוקר. אבל יום גם יכול להיות יום ולא לילה. יום ולילה, קיץ וחורף. לכן שואלת הדרשה, אי ביום ההוא, והגדת לבנך ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. הפסוק כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ומתי מצה ומרור מונחים לפניך? בליל הסדר. אז השאלה הראשונה, לפני שאגיע לשאלות הבאות, מה בכלל זה חשוב לכאן? יש עוד המון דרשות על ענייני פסח. ארבעת הבנים הבנתי שהוזכרו כדי להגיד לי שצריך לספר לכל ילד. מה זה עושה פה? יש מי מהמפרשים שאמר, דבר קשה מאוד, שזה המשך לשאינו יודע לשאול. שזו לא פסקה חדשה בכלל. והשאינו יודע לשאול, למה צריך לספר ביציאת מצרים דווקא בלילה הזה? כי אם מסכן יש ילד אחד שלא יודע לשאול, אז צריך למצוא גירויים. איזה גירויים יש לי? מצא ומרור. ולכן בעצם לכבודו כולנו מתיישבים הלילה בליל הסדר כדי שיהיה לנו פה פרקטיקה שאיתה נוכל לפתח, לעורר, מתודיקה. עכשיו יש לנו מצה ומרור ונוכל לדבר. רוב הראשונים דוחים את הקריאה הזו בהגדה, אולי אני יודעתי בצדק מבחינת ההבנה. באמת יעלה על דעתנו שכל סיפור יציאת מצרים הוא רק כלומר החכם בעצם לא... ובכלל זה מאוד קשה. אני אזכיר לכם את הפסוק. הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לאמור מופיע בהקשר של כל המצווה בכלל שמופיעה בסוף פרשת בו. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. ושם מופיעים דיני פסח. היום אתם יוצאים בחודש האביב. קודם כל על איזה יום מדובר? היום אתם יוצאים. אז על איזה יום מדובר? תתבב. היום אתם יוצאים. ובהמשך יהיה כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. אז במחילה. השאלה הראשונה שלי זה מה זה בכלל מחפש בהגדה. אם זה לא רק המשך לדברי השאינו יודע לשאול. מה זה עושה פה? השאלה השנייה שלי היא עכשיו בתוך התוכן. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור יכול מראש חודש? אל תכעסו עליי. לא, לא, לא יכול מראש חודש. מה ההיגיון? הרי בשביל לשאול שאלה צריך לוגיקה. איך אמרנו פעם שלמדנו את זה? יכול מראש חודש? אולי, גם יכול מיתו בשבט. למה נחת עליך פתאום ראש חודש? סליחה על הישראליות. זה נחמד מאוד ראש חודש. אני יודע שבראש חודש היו הרבה דברים טובים. אני גם בעד ראש חודש. אבל מה זה קשור? הפרשה ברורה לגמרי. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. היום אתם יוצאים בחודש האביב. יש מי מהמפרשים שאמר היום אתם יוצאים בחודש האביב, סימן שמדברים על כל החודש. אתם מסכימים שזה לא הפשט? והיחי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. זה נכון שמי שקורא טוב את הפרשה רואה שהחודש מאוד מעניין אותנו. כל החודש. היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה החודש היחיד שנתנו לו שם בתורה. שם חקלאי. אין חודש האסיף, יש חג האסיף. אין חודש הביקורים, יש חג הביקורים. אין חודש החגים, זה בוועדי עובדים. חודש האביב יש. נכון. אבל עדיין, מה פתאום הבנת בפסוק שיכול מראש חודש? שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג להשם. נכון מדובר על פסח? נכון שזה הנושא של הפרשה? המורה תשאל עכשיו מה הנושא של הפרשה. התשובה היא פסח? מצות יאכל את שבעת הימים. ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך. זה כלל חשוב להלכה, במילה אחת, יש שתי חובות באכילת מצות. יש חובת אכילת מצות בליל הסדר, ויש רשות אכילת מצות כל הפסח. למה אמרתי רשות? יש לי רשות לאכול מצות כל השנה. אבל בפסח יש איסור אכילת חמץ. זאת אומרת שאתה יכול לאכול מצה. אם אכלת, יש אמנם דעה שקיימת מצווה, אבל זה רשות. לעומת זאת, בליל הסדר, אתה חייב לאכול מצה. הפסוק על ליל הסדר הוא, בערב תאכלו מצות. בסדר? ואני רק רוצה להזכיר דבר אחד מאוד חשוב. למה אוכלים מצה? כי יצאנו בחיפזון, נכון? זה נכון לגבי המצות של שאר הפסח. אבל זה לא נכון לגבי המצה של ליל הסדר. כי את המצה של ליל הסדר תכננו הרבה לפני. מתי יצאנו בחיפזון? למחרת בצהריים. אבל את המצה של ליל הסדר אכלנו בחיק המשפחה עם סבא וסבתא. סליחה, עם מי ששרד. אחרי כל מה שקרה במצרים, על פי חז"ל, עם 20% ששרדו, ואכלנו אז את המצות מדין חובת אכילת מצה. יופי. ויגדתה לבינך, הנה מופיע הפסוק, אני קורא בפסוקים, ויגדתה לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אתם מודים שיכול מראש חודש זה דרשה רחוקה. שאלה נראית רחוקה קצת. אחר כך באים ואומרים, תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא יכול מבעוד יום. אם ביום ההוא אז אולי לא בלילה אלא מבעוד יום. מה קרה מבעוד יום? מבעוד יום הקריבו קורבן פסח. בי"ד. אז היה הקורבן. במצרים בעשור לחודש לקחו את השה. משחו, ב-14 יום לחודש שחטו את הפסח, צריך להבין את אלוהי מצרים, והתכוננו לתתווה. בליל הסדר ישבו, ועדיין אנחנו בבית עבדים, סגורים בדלתות ועל הדלתות המשקוף והמזוזות עם הדם. הקדוש ברוך הוא פוסח, ובחצות הלילה, מכת בכורות ופרעו זועק קומו צאו מתוך עמי. אי ביום ההוא, זה השאלה יכול מבעוד יום. תלמוד לומר בעבור זה. וגם פה אני רוצה להגיד לא לגמרי הבנתי את השאלה. ההיגיון שלי היה רק אחד. שהיום שעליו מדובר הוא תתבר. עכשיו יש שתי אופציות. או בערב תתבר, שזה יום במקרא, וזה הגיוני מאוד. או ביום. אבל אין היגיון לא בראש חודש, ולא, מתי? מבעוד יום. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. איך למדת את הפירוש הזה בפסוק? אז זה די פשוט, כי כתוב לפני כן, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם, מצות יאכל. והגדתה לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה. בעבור מה? בעבור המצות האלה שצריך לאכול. ואיך אוכלים את המצות האלה? על מצות ומרורים. לא אמרתי, אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. טוב. אני ממשיך בעוד כמה שאלות, ואז נגיע לכל. פה מגיעה ההגדה לפסקה חדשה, שנראית ללא קשר. אם השאלה הקודמת שלי הייתה מה כל הפסקה הזו מחפשת פה. עכשיו אני רוצה להבין את המבנה, פסקה חדשה, ובפסקה הזאת בעצם מתחילה ההגדה מהדורה ב'. מהדורה א' הייתה, פעם היינו עבדים לאומית, ויצאנו לחירות. הגדה מהדורה ב' באה ואומרת כך, פעם היינו עבדים רוחנית, פעם היינו עובדי עבודה זרה, והלילה קרה משהו. בוא נראה את זה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. לפני שאני ממשיך, ואני לא אתעכב פה בכלל בפסקה, אני רוצה להתעסק בעיקר בראש חודש, אבל לפני שאני ממשיך רגע את התבנית, מתחילה זה בניגוד לעבדים היינו. עבדים היינו לפרעה איפה? במצרים. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, לא מדבר על מצרים. מדבר על הרבה לפני. יכול להיות שגם במצרים. עוד מעט נראה שגם במצרים. אבל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הולך לקחת אותנו עכשיו, פעם יחידה לדעתי לפרה-היסטוריה. לפרח. ללפני אברהם. מבחינתנו לפרה-אבות. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ומיד נלך לפסוקים. ועכשיו, ואנחנו נרצה לברר מה זה העכשיו. אבל אם העכשיו הוא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עכשיו ממצרים, אז כנראה שעכשיו זה עכשיו. כי כל עניינו של הלילה הזה זה להרגיש עכשיו את יציאת מצרים. ועכשיו מתוארת האגדה במהדורה הרוחנית שלה. לא עבדים פיזיים שיוצאים לחירות, אקסודוס, אלא עובדי עבודה זרה, שימו לב לביטוי, שיוצאים לעבדות. אני אגב חוזר בי מהמילה שיוצאים, שנכנסים סוף סוף. קרבנו זה לא ביוצאינו. אתם שמים לב להבדל? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו. שלח את עמי. עכשיו ויעבדון. אנחנו כל פעם אומרים שבשום מקום במקרא לא כתוב שלח את עמי. זה המצאה פלקטית יפה. כתוב שלח את עמי ויעבדון. זה לא מסתדר תמיד עם let my people go, אבל זה let my people go and vus. מה הם יעשו? כי אחרת, שימה, go. Go. Go on. Go on. אם שפעם היה אחד באמריקה שהיה רב חשוב ככה, והוא עמד ברמזור, וברמזור היה כתוב go on. והוא עמד ולא הלך. שאלו אותו למה, אז הוא אמר, אני ה-go on שליטה. Let's go on, אני go on, אני go on, שליטה. לא go on. אז מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז לצאת מעבדות זה באמת go on. לצאת מעבדי עבודה זרה זה להיות באפשרות סוף סוף להיכנס. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אבל זה מעניין מאוד. עכשיו קרבנו? אם ישאלו אותי מה קרה בליל הסדר, אני אגיד המון דברים, אבל אני לא אגיד שהלילה קרה משהו רוחני דווקא. כן, הנחמד ליל הסדר, ברוך השם, קיימנו מצוות גדולות, נכון? אבל עכשיו קרבנו, זה מתאים להר סיני. נכון? אילו קרבנו לפני הר סיני, זה מתאים לעבר הירדן בהר גריזים והר עיבל. זה מתאים למשהו אחר. עכשיו קרבנו, זה מתאים לחנוכת המשכן. שנאמר, נראה רגע את הפסוקים מהר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. פסוקים מדהימים אגב. תרח אבי אברהם ואבי נחור. האם זאת הפעם היחידה במקרא שקוראים לתרח אבותיכם? בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. כל ילדה וילד קטן יודעים שאבות יש אברהם, יצחק ויעקב. האם פה מדובר על אבותיכם ההיסטוריים, שזו אפשרות אחת, או אבותיכם פירושו אבותיכם, גם בתקופת אברהם, יצחק ויעקב ומצרים, אבותיכם, תמיד היו מיוחדים, תמיד היו חריגים, אבל סך הכל אבותיכם המשיכו את העבודה הזרה. עד שנהיינו לעם שקיבל על עצמו מלחמה בעבודה זרה. כעם, המלחמה בעבודה זרה התרחשה בליל הסדר. אולי ליתר דיוק, בי"ד, ששחטנו את אלוהי מצרים, שגדלנו בצילו 210 שנים. אולי ליתר דיוק, בעשור לחודש, י' ניסן השנה יהיה שבת. והשבת נקראת שבת הגדול. זה היה בדיוק התאריכים עם הימים, על פי חז"ל, שיצאנו ממצרים. ביציאת מצרים י' ניסן היה שבת, ויום חמישי היה ליל הסדר ברביעי בלילה, ליל חמישי. זה חשוב לציין, כי מאוד ייתכן שהשבת נקראת שבת הגדול, מפני שבי' בניסן קרה האירוע הגדול באמת. האירוע הגדול שבו כל אדם במצרים יכול לקחת את השה, לקשור אותו למיטה, ועכשיו להגיד עוד ארבעה ימים אנחנו מקריבים את זה להשם. ובעצם אם קרבנו המקום לעבודתו, ככה מלבי מסביר ועוד, אם קרבנו המקום לעבודתו פירושו ככלל, כעם, כקבוצה, כעם שלם, שנכנס לאיזשהו תהליך, אז אולי מתחיל להיות מובן שהקטע הזה קשור למה שקראנו על ראש חודש. כי בראש חודש קיבלנו גם את המצווה של לקדש את החודשים, אבל אז קיבל משה את כל קבוצת המצוות של קורבן פסח. אז נאמר לו שבעשור לחודש צריך יהיה לקחת את השה, ואז נאמר, ואם קרבנו המקום לעבודתו, זה לא מעמד הר סיני, אלא האירוע של יציאת מצרים. אז האירוע של יציאת מצרים במובן של קרבנו המקום לעבודתו, זה שהרחיקנו מעבודה זרה. והרגע שבו הרחיקנו מעבודה זרה וקרבנו לעבודתו, זה כשהתחיל פסח. ופסח הוא אמנם היה סיפור משפחתי, אבל הוא היה סיפור משפחתי של כל העם, כל המשפחות, כולם. בעברית אחרת, כל מי שהיה בפסח יצא. כל מי שעל הדלת שלו היה כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, גם היה כתוב שם, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה לא קרה בתתוו. ודאי. זה קרה ביוד א', או אולי ביוד, או אולי בראש חודש. נמשיך. תרח אבי אברהם ואבי נחור, ועבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. אתם רואים שבכוונה מתארים לנו שהמצב הוא שעדיין אנחנו יחידים. אברהם מביא לעולם את יצחק, זה יפה מאוד, אבל הוא מביא לעולם את בני כתורה, והם מפתחים את כל המזרח. הוא מביא לעולם את ישמעאל. ויצחק מביא לעולם את יעקב, אבל הוא מביא גם את עשיו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. וכאן מתחיל הסיפור. הם ירדו למצרים, ופתאום מתחיל קטע חדש, וצריך להבין גם את הקשר שלו, אני לא אקרא אותו, אני רק אזכיר אותו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ומוזכר פה סיפור בין הבתרים, ואז והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. האם בוהי שעמדה חוזרים עכשיו לסיפור סתם של אנטישמיות בעולם? האם זה קשור למה שהיה מקודם? זה חייב להיות קשור, קודם כל כי יש קשר. שנית, כי והיא שעמדה. והיא מה שאמרנו מקודם. אז מה מבנה פה? מה קורה פה בסיפור? יכול מראש חודש. אני רוצה ברשותכם להתחיל באמת מהנקודה הזאת, של ראש חודש ניסן, כי ליל הסדר וחג הפסח הוא באמת חג הפסח, אבל הוא גם שמור את חודש האביב. בראש חודש ניסן קרה כנראה משהו מאוד מעניין. הרגע הראשון שנפגשנו עם ראש חודש ניסן, תודה. הרגע הראשון שנפגשנו עם ראש חודש ניסן, למי שזוכר, כולם זוכרים את זה, הוא ברשי הראשון על התורה. שם כבר נפגשנו עם ראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן התרחשה מהפכה מעניינת מאוד בעולם. אגב, השמות האלה, ניסן, אייר, סיוון, אדר, הם שמות מאוחרים. בתורה זה החודש הראשון, זה החודש השביעי. הם שמות מאוחרים, הם שמות שעלו איתנו מפרס, מבבל. הפעם הראשונה בתנ"ך שמביאים את השמות האלה זה במגילת אסתר, באזור שם. חודש אדר, חודש ניסן. ובכל זאת השמות האלה הם משמעותיים. בדרך כלל מסבירים כל המפרשים שחודש ניסן כשמו מזכיר לנו את המילה נס. וניסים גדולים קרו בניסן. חסד גדול. נכון. אני רוצה לטעון היום שחודש ניסן הוא גם חודש של נס. אבל הוא הרבה 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 יותר. חודש ניסן, אני עושה גם ניסיון, אבל זה עוד יותר. חודש ניסן הוא חודש האביב, אבל הוא לא רק חודש אביב חקלאי. חודש ניסן הוא החודש שנקרא בעולם, ובתנ"ך חוזרים על זה המון פעמים, את דודים. בחודש ניסן מתרחשת מגילת שיר השירים. שם הדוד בורח מהרעיה, והרעיה רודפת אחריו, לך דודי לקראת קלה. בחודש ניסן יש את ההתאהבות, את האביב. אנחנו נשאיר את הכל בצד. שאל אותי מישהו אתמול, מה הרעיון שבמושג דוד ורעיה? למה אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא דוד? אחד דודי לקראת קלה. הדוד. אני מכיר אבינו, אני מכיר מלכנו. דוד. נדבר עוד על את הדודים הזאת. אני רק אזכיר ברגע אחד פסוקים שאנחנו מזכירים באגדה. הם מופיעים בספר יחזקאל, אנחנו מזכירים שם רק פסוק אחד מאוד מוכר, אבל הם פרשה מדהימה שבה מתאר יחזקאל מפי השם את מה קרה לעם ישראל בהיסטוריה ומה קרה לו במצרים. ושם כתוב כך: אביך האמורי ואימך החיתית. בואו נחזור להיסטוריה. באתם מאמורי, מחית, ומולדותייך ביום הולדת אותך, יחזקאל פרק תזיין, ומולדותייך ביום הולדת אותך. יציאת מצרים נקראת יום ההולדת של העם הזה. הפסוק מתאר, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. יודעים מה זה גוי מקרב גוי? גוי זה גב, ג' ו'. גב מתוך גב זה פשוט גוף מתוך גוף. זה לידה. במצרים הסתיים איזשהו הריון ארוך והייתה לידה, והתיאור של יחזקאל הוא נורא, הוא מדהים. ומולדותייך ביום הולדת אותך. לא חרת שורך. שורך זה שוררך. טבור. לא היה את המיילדת שתכרות את חבל הטבור. ובמים לא רוחצת למשעי. לא הייתה המיילדת שתנקה אותך במים מהלכלוך. מהדם, מהשליה. צריך לברוח ממצרים. והומלח לא הומלחה. לא היה מי ששם קצת תמרוקים, קצת מלח, קצת תרופות, ואוכתל לא חוטל. טיטולים לא היו. לא חסת עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עלייך. ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. פסוקים מדהימים. ממתת שערי תומעה, קוראים חזל למקום שהיינו בו במצרים. והלך ונגמר. ורק מי שידע להסתכל לטווחים עמוקים עמוקים וארוכים ארוכים ראה בגועל נפשך הזה לידה. זאת לידה שלמה. ויעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי. ואומר לך בדמייך חיי. זה אומר הקדוש ברוך הוא. ראיתי את ההתבוססות בדמים, וראיתי שבדמים האלה את מתחילה לייצר חיים. במצרים. רבבה. כצמח השדה נתתיך. ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים. פתאום התקשטת. שדיים נכונו, ושערך צימח, גדלת, היית לנערה, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת, עירום ועריה. חז"ל אומרים, עירום ועריה, גדלת, אבל אין כלום, עירום ועריה מן המצוות. ואת עירום ועריה, ועוד מעט ננסה להבין מאיפה הגיעו חז"ל הרעיון הזה, שעירום ועריה זה מן המצוות. זה פשט, זה חייב להיות, מיד תגידו. ואעבור עלייך, ואראך. מקודם עברתי וראיתי שאת מתבוססת בדמייך. אז התחלת לגדול, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת עירום ועריה, ואעבור עלייך ואראך. אתם יודעים שבמקרא לראות, זה בפעם הראשונה תמיד לראות. אבל כשמופיע פעם שנייה, זה לשים לב. וייר, והנה שלושה אנשים ניצבים. וייר, וייר עוד לקראתם. וייר, והנה שלושה עדרי צאן. וייר, ואעבור עלייך ואראך. והנה איתך את דודים. ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשבע לך, ואבוא בברית אותך. התיאור כאן הוא של כיסוי הערווה, הלבשתי אותך. מזכיר קצת את גן עדן, אבל בדיוק הפוך. שם בגלל שחטאנו היינו צריכים להתלבש, אנחנו התלבשנו. כאן הסתובבנו לא לבושים. ואעבור עלייך ואראך והנה איתך את דודים ואפרוס כנפי עלייך, כמו בועז שפורס כנפיו על אמתו, הכניסיני תחת כנפך, ואחסה ערוותך, ואשבע לך, ואבוא בברית אותך נאום אדוני אלוהים ותהיי לי. אני אומר שיש כאן תיאור גמור של חתונה. כמעט כתוב פה, אף אחד לא יסתכס אליי סליחה. הייתי היחיד שהסכים לקחת אותך. וקראתנו ברית. הלבשתי אותך. כלומר, אם אני הלבשתי, אז הלבושים הם שלי. ואחרי שהלבשתי אותך, ואבוא בברית אותך, ותהי לי. ואז בא הפסוק הבא, מדהים. וארחצך במים. אני הייתי מצפה שזה יבוא לפני כן, לפני החתונה. אפשר אולי בכל זאת קצת להתקלח לפני שמתלבשים. כלומר, היא התלבשה לפני המקלחת. ואשטוף דמייך מעלייך. הבגדים לא התלחכו. ואסוכך בשמן. בשמן. ואלבישך רקמה. כלומר, הבגדים הקודמים לא נורא שיתחלכו. אפשר להחליף. לא הבנתי בכלל מה תכננתי, עכשיו הגעתי עם התחרה. ואלבישך רקמה, ואין עליך תחש. יש הרבה הסברים מה זה תחש, אבל זה לא הקדם נקניק הזה. ואין עליך תחש. ואיך בשך בשש, שש זה פשטן, ואחסך משי. ועדך עדי, עכשיו הגיע היהלום, וזה פרק, זה לא יאמן. ועדך עדי, ואתנה צמידים על ידייך, זוכרים את אליעזר עם רבקה? ורביד על גרונך. ואתן נזם על הפך. אתם מבינים כמה כואב לקדוש ברוך הוא שפתאום יש נזם זהב אחר? ועגילים על אוזנייך, ועטרת תפארת בראשך. ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי ונקמה, סולת ודבש, ושמן אכל, ותעיפי במאוד מאוד. זוכרת איך התחלת? ותעיפי במאוד מאוד, רק אני ראיתי איזה יפה את, כשהיית בגועל נפשך, מתבוססת בגועל נפש בדמייך. רק אני ראיתי איזה יפה את, כשהיית שם. ויצא לך שם בגויים ביופייך, סליחה, ותעיפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה. הועדתי אותך להיות המלכה. ויצא לך שם בגויים ביופייך, כי כליל הוא בהדרי אשר שמתי עלייך, נאום אדוני אלוהים. הזאת העיר שיומרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ. אבל אז, ותבטחי ביופייך, ותזמי על שמך, ותשפחי את תזנותייך על כל עובר לא יהי. ותקחי מבגדייך, ותעשי לך במות תלועות, מתלעים תלעים, ותזמי עליהם. ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך. ותעשי לך צלמי זכר ותזמי בם. ותקחי בגדי רקמתך ותחסים. ושמני וקטורתי נתת לפניהם, ולחמי אשר נתתי לך סולת ושמן ודבש שאכלתיך, ונתתיו לפניהם לריח ניחוח ויהי, ותקחי את בנייך ואת בנותייך אשר ילדת לי. אני לא רק המלך, אני אבא. הילדים האלה הם של שנינו. ותזבחים להם לאכול, המולך. המעט מתזנותייך, יש גבול לחוסר הגבול אצלך? ותשחתי את בניי ותיתנים בהעביר אותם להם, ואת כל תועבותייך ותזנותייך לא זכרת את ימי נעורייך, בהיותך עירום ועריה מתבוססת בדמך היית. ויהי אחרי כל רעתך, אוי, אוי לך, אדוני אלוהים. ותבני לך גב, ותעשי לך רמה בכל רחוב, על כל גבעה ותחת כל עץ. וככה התיאור ממשיך וממשיך וממשיך, ומגיעה נבואה תוכחה, ובסוף התקווה והישועה והגאולה. מצרים היא חדר לידה קרבי. אף אחד לא חיתל אותנו, אף אחד לא התייחס. העם הזה נראה אופס עבדים עם DNA טוב, ולכן מציע פרעו שכדאי באמת את הבנות להחיות, כי זה יהיה טוב להרבב אותם ככה קצת בתוך המצרים. אבל על האובניים כדאי לחסל את הכל. וישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, אבל אני צריך אותם בכלל. העם הזה שלפני כמה שנים הביא לעולם את יוסף, והביא לעולם את הכלכלה העולמית, העם הזה פתאום תחת מלך אשר לא ידע את יוסף הפך להיות לעם מתבוסס בדמים. אבל דווקא שם את נולדת. אתם בטח שואלים, אומר הקדוש ברוך הוא לפעמים, למה בכלל ירדת למצרים? אז מה היה לפני? לפני כן לא נולדת. לפני כן הייתה תוכנית. היו יחידים. לא נולד עם. פרעה היה הראשון שאמר הם עם בני ישראל. לפני כן לא היה עם. היו בודדים, היו יחידים, היו חלומות, היו חולמים, המון חלומות. ספר בראשית הוא ספר החלומות. היו ויכוחים על החלומות, היו אידאות, היו ענפים, או בעברית אחרת שבטים. אבל רק במצרים הייתה הלידה. לא רק את יציאת מצרים אני מבקש שתזכרי, אלא גם את הלידה עם הלכלוך, גם את הכאבים, גם את התינוקת האסופית שאף אחד לא רוצה אותה בכלל. זו שאני ראיתי שהיא הכי יפה בעולם. התקופה הזאת נקראת אצל הנביא עת דודים. בעת הדודים הזאת פרס הדוד את כנפיו. יודעים למה התקופה היא עת דודים? לעניות דעתי המילה דוד, המילה דוד לעניות דעתי יש משמעות מדהימה בחשיבה בקשר בין עם לקדוש ברוך הוא. אבל המילה דוד יש משמעות בקשר בכלל בעולם. אנחנו לא משתמשים בדוד לביטוי של אהבה. למרות שדוד במקרא הוא תיאור אהבה, הנה אתם רואים, והנה איתך את דודי. דוד זה לא אבא. זה גם לא בעל. כנראה שהשורש של המילה דוד הוא מהמילה דד. שדיים נכון. דדים. שלמה המלך מתאר את החוכמה ואת האדם כקשר בין תינוק שיונק לשדי אמו. דדיה ירבוך בכל עת. דוד זו אגב מילה כמו מעט מילים בעברית, שגם אם אתה קורא אותה מהצד ההפוך זו אותה מילה. דוד אגב בניקוד אחר זה דוד מלך ישראל. הדוד הוא דודי והוא ראי. הוא הדוד והוא הרואה ואני הרעיה. הוא הדוד ואני הקלה. אם דוד בא מהשורש של דד, אז הדדים נותנים ליונק חלב כמה שהוא צריך, ובלבד שהוא יונק. אל שדי. הדדים נותנים ליונק את החלב רק אם הוא מעורר מלמטה. את דודים זו אהבה שמתרחשת רק כאשר ההתארות הדלטטה מעוררת את ההתארות הדלעילה. אין לדדים שום משמעות אם אין מי שיונק. ההתעוררות, מה שנקרא בעולם פנימי יותר מים נוקבים, המים המעוררים הנקביים, ההתעוררות הזאת שמתוארת אגב כל שיר השירים, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך. חיבלה זה מלשון חבלי לידה, הריון. אתה כבר נמאס לך. ואני עוררתי אותך, חזל אומרים שאלה נשים צדקניות במצרים, שכשהבעלים כבר נשברו מהכל, היו מעוררות אותם לאהבה, ומהם באו אחרי זה המראות הצובעות שמהם עשו את הכיור. את דודים הזמן של התארות הדילטטה שמעוררת את ההתארות הדילאלה. אני הולך להגיד דבר נורא. ניסן, נכון, הוא חודש שנעשים ניסים. ניסן הוא החודש שבו אנחנו מנוססים את הקדוש ברוך הוא. ניסן הוא החודש שבלעדיו הוא לא מלך. ניסן הוא החודש שלו, כי הוא יצא ממצרים. לא רק אנחנו היינו אסופית, גם הוא שכינתה בגלותה.